רובנו רואים רק את התוצאה, תקנה, טופס, החלטה. אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים, שם, במסדרונות ובישיבות, שבהם מתעצבת המדינה?
באנו לחשוף את האנשים, את העשייה השקטה ואת המשמעות הגדולה שמאחורי כל פעולה במגזר הציבורי.
אני מוריה אליאס זאדה, סגנית מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
ואני מירי בן פז, מנהלת תחום פיתוח למידה ארגונית באגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
וזה גובקאסט, הקול הפנימי של שירות המדינה.
בואו נתחיל. אז היום אנחנו שמחות לארח את אילון ברנהרד מבחירי האדריכלים והמתכננים בישראל. אילון הוא בעל ניסיון של 23 שנים כאדריכל מחוז ירושלים ומנהל מחלקת תכנון במשרד הבינוי והשיכון. אילון הוביל תכנון אסטרטגי בהיקף עצום, כולל תוכניות ענק להתחדשות עירונית, פיתוח רובעים חדשים כמו בית שמש, וקידום מאות אלפי יחידות דיור במטרופולין ירושלים והדרום. היום אנחנו נדבר עם אילון על קבלת ההחלטות הקריטית במערכת התכנון, ועל המוטו שמנחה אותו, שהוא טובת הכלל קובעת, וגם על עתיד הפיתוח העירוני והכפרי בישראל.
יופי, תודה רבה שהזמנתם אותי.
אז נתחיל בשאלת פתיחה קבועה, שאנחנו שואלים כל מרואיין ומרואיינת פה. מה למדת בשנה האחרונה?
אני כבר די הרבה שנים בתפקיד, אז השינויים הם לא מהרגע להרגע. באופן כללי, כמעט כל פרויקט הוא אירוע חד פעמי. הוא אירוע שאני מנסה להגדיר אותו כפרויקט פורץ דרך. ואיך אני עושה את זה? למעשה התפקיד שלי הוא להזמין תכנון לפי תוכנית עבודה או לפי מה שנראה לנו, לאנשי משרד השיכון כנכון לקדם. אז אנחנו בוחרים צוות, בוחרים אדריכלים, בוחרים את כל המתכננים, את כל מה שצריך, ואנחנו מניעים את התכנון, ואנחנו בקטע של ללוות את התכנון ולמעשה להוביל את הצוות. אז איך מייצרים שונות, איך מייצרים עניין, איך מייצרים חד פעמיות בתכנון? אז בגדול, הגישה בעיניי שאני מייצג זה שכל פרויקט חייב להיות מחובר למקום, חייב להיות מחובר למורשת, והוא לא יכול להיות סתמי. כלומר, כשלמשל אני עובד על פרויקט, נגיד באזור ירושלים, שזה קל יחסית, נגיד רכס לבן, פרויקט שנוי במחלוקת, אז יחסית להתחבר להיסטוריה ולטופוגרפיה זה קל. כשאתה מגיע לאזור, נגיד אתה בונה ליד האורקניה, כן? אז אתה אומר, אוקיי, אני חייב שהבינוי יתחבר למקום, הוא ידבר עם, עם הסלע הזה שמזדקר לשמיים, ויהיה איזשהו שיח שמתכננים ליד הרודיון. גם כן, אתה רוצה איזשהו דיאלוג. השנה התחלנו, לפני שנתיים בערך, התחלנו לעבוד על פרויקט עיר חדשה, ליד קירת גת, קוראים לה פלוגות. נתנו לו את השם על שם הצומת. ו... עיר חדשה, מאוד מאוד גדולה, 250 אלף נפש, יותר ממכפילה את קריית גת הנוכחית, וזה כאילו הפרויקט המרכזי שאני עובד עליו השנה, וגם שם אתה שואל את עצמך, איך אני עושה את זה, לא סתמי, איך אני עושה את זה, מה החידוש? ומכיוון שזה שטוח, אז זה טבעי שזה יהיה בגריד, כלומר שתי וערב, כמו באירופה, אבל גם כן, הרעיון הוא למצוא את הייחודיות של אותו פרויקט שמתאים להיום, ובאיזשהו מקום להכווין את הצוות ולכוון אותו ולא לוותר. כלומר, למשל, השנה החלטנו שאנחנו מכניסים שהעיר הזאת, גם בגלל שהיא כנראה תהיה חרדית, שהיא תהיה מאוזנת מבחינה אנרגטית. כלומר, אנחנו נייצר חשמל ולא נהיה, לא נהיה תלויים במערכות החשמל הארציות. וזה פרויקט, כאילו, מכיוון שיש לנו שמש ויש מרחב, וזה דבר שלכאורה אפשר לעשות אותו באזור ההוא, אז זה מין אתגר חד פעמי בתוכנית הזאת, ואתה אומר, אוקיי, המקום הזה מאפשר את זה.
וואו, כל כך הרבה אספקטים חדשים יש בתכנון בטח
כן, משנה לשנה. כל משנה לשנה הדברים משתנים, ואתה חייב להתאים את עצמך.
מעניין.
מה, אז נגיד פאנלים סולאריים וכאלה?
כן, גם בעיקר בישראל, באירופה שאנחנו מטיילים, עושים את זה באמצעות רוח. אצלנו, במקרה הזה, אז אנחנו רוצים שכל הגגות יהיו עם כיסוי, אפשר גם בחזיתות שפונות לדרום, אפשר גם לייצר מתקן לשריפת פסולת. בישראל יש בעיה מאוד קשה, מה לעשות עם הפסולת?
נכון.
מאז שהפסיקו להטמין פסולת בחירייה, אין למעשה פתרון איפה להטמין את הפסולת, ובכל העולם היום שורפים פסולת. שורפים אותה, אז בגלל שיש כאן שאלה סביבתית, אז משרדים מסוימים מתנגדים, ומאוד מאוד קשה בישראל להעביר רעיון חדשני, כמו למשל, שזה מובן מאליו, לשרוף את כל הפסולת, כמובן בצורה בטיחותית וראויה, אבל לייצר אנרגיה, ואז אתה מייצר חשמל, ואז לכאורה אתה לא צריך להביא חשמל מאשדוד או מאשקלון, אתה יכול להשתמש בחשמל מקומי, ולייצר מערכות סגורות, ולא מערכות ארציות, ואז גם אתה לא מוביל את החשמל ממקומות רחוקים. אז אנחנו, לדעתי, אנחנו הולכים למקום הזה, בארץ, בעולם, וזה חידוש שהבאתי אותו בפלוגות, והצוות עייף, כאילו הצוות לא באמת רעב לעוד רעיונות חדשים שעוד לא עשו אותם אף פעם. ואתה כמזמין חייב לעמוד על הראש ולומר, לא, 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 זה המקום שנעשה את זה.
וגם יכול להיות קייס לעוד מקומות.
זה
אם
הקייס,
זה יצליח.
תראי, תמיד שואלים כמה זה עולה, אז אתה חייב להוכיח שזה משתלם כלכלית, ואתה גם צריך גם כן לא להעריך את התהליך, כי את הבוסים שלי, כל מה שמעניין אותם זה מתי. כלומר, הם תמיד שואלים, מתי התוכנית תהיה בשלה? מתי נוכל למכור דירות? זה מה שמעניין את כולם. ואתה כאיש מקצוע מנסה להתעקש על איכות או לחדש חידושים.
אתה לא רוצה להסתפק במועט.
ואף אחד לא אוהב שינויים, כולם רוצים דברים פשוטים. אז, 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 אז כל פרויקט אתה מנסה לחדש חידוש ולפרוץ דרך, אז אם את שואלת את על השנה, אז
מאוד
זה
מעניין.
מה שאני מנסה להביא.
וואי, ואיזה מדהים זה להגיד, אני בניתי עיר. אילון, זה כאילו, אתה יכול ללכת ולהגיד את זה ברחובות, זה חתיכת, כן. חתיכת זה לא, משהו גדול.
זה לא לבד. זה,
ברור.
אבל
ברור,
בפירוש לבן אדם, בתפקיד שלי, ויש הרבה כמוני, יש לנו את ההזדמנות להמציא דברים. אנחנו כאדריכלים, בסך הכל, אני רואה בעצמי אומן לכל דבר, כמו שיש...
כן, אתה מדבר על זה עם ניצוץ של אומן, זה מעניין.
זה מובן מאליו. כלומר, אדריכלות זה מלכת האומנויות. כלומר, אם יש את כל האומנויות, למעשה אומנות זה, אדריכלות זאת אומנות מאוד מאוד חשובה שליצור מציאות מאפס. כלומר, זה לא סוג של חלום כי אתה מחובר לקונטקסט, אבל הגאונות לכאורה שאנחנו, כל האדריכלים אמורים לעזות או להמציא, או אנחנו באיזשהו מקום צריכים לקחת איזשהו חלום, להוריד אותו למציאות ולהפוך אותו לדבר אמיתי שאפשר לגור בו. ואפשר ליהנות בו, ואפשר לחיות בו, והגינה נמצאת במקום הראוי, והבית ספר במקום הנכון, והמגורים בגובה שמאפשר חיים איכותיים.
אז זו אומנות שהיא משלבת שליחות מאוד משמעותית.
זאת בסך הכל אחת מהאומנויות שתפקידה לסדר, לארגן את המקום. וזה המקצוע שלנו, האדריכלות. יש התמחות בתוך הבית, בתוך הדירה, ויש התמחות ברחוב, ויש התמחות ברמה הארצית. כלומר, זה התמחויות שונות שאנחנו עוסקים בהם, וזכיתי באמת, בגלל שאני די הרבה זמן בתפקיד, לעשות הרבה. שזה כיף גדול.
מעניין.
ומה היה הרגע הכי מלמד בקריירה שלך?
חשבתי, אז מה נכון לענות על שאלה כזאת, אני חושב שלומדים הכי הרבה מהצלחות ומכישלונות. אני חושב שתוכנית זה כאילו, מה זה תוכנית? אני אגיד רגע מה זה תוכנית. פעם, כשהיית רוצה לתפוס אדמה, היית באה עם חרב למישהו ומורידה לו את הראש ומשתלטת על שטח. היום אנחנו משתלטים על שטח, או תופסים חזקה באמצעות תוכנית. אנחנו מייצרים תוכנית, ואנחנו אומרים, כמו שאת רוצה להקים ברחוב יפו, את לוקחת נכס, ואת אומרת, אוקיי, מעכשיו אני בונה פה 10 קומות, אוקיי? אז זה סוג של, את זה עושים באמצעות תוכנית. עכשיו, אנחנו עובדים באמצעות תוכניות, וכדי שתוכנית תתאשר, לא מספיק שהיא טובה. הכוכבים צריכים להסתדר. כלומר, התוכנית לבדה, גם אם היא טובה וגם אם היא מצוינת, וגם אם עשית עבודה מעולה, בסופו של דבר, הסירקומסטנס, הנסיבות, צריכות להסתדר ככה שהתוכנית תתאשר, כי זה לא תלוי רק בך. פתאום ראש העיר מתחלף. פתאום יש ראש עיר שרוצה חרדים. פתאום מישהו, זאת אומרת, הנסיבות, הן מאוד מאוד מגוונות, ובאיזשהו מקום הדברים צריכים להסתדר. לפעמים מסתדרים, ותוכנית מתאשרת ברגע מסוים. תוכנית, המון אנשים בעד והמון אנשים נגד, וזה תהליך מורכב, ובאמת אני אומר, הכוכבים צריכים להסתדר. אני רוצה להביא דוגמה לכישלון. בתוכנית רכס לבן למשל, בסופו של דבר לא הצלחתי לאשר את התוכנית.
תן רק כמה מילים על התוכנית למי שלא מכיר.
זו תוכנית בדרום ירושלים, תוכנית ל-5,300 יחידות דיור, שהצלחתי להביא אותה לאישור, ואז קרה משהו שגרם לתוכנית להידחות, או לא להידחות, הוחלט לעשות תוכנית אחרת. ומה קרה? כאילו, קודם כל הכוכבים לא הסתדרו, בסדר? כי הכל היה צריך להיות בסדר, וכל, אבל למעשה משהו השתבש. משהו השתבש זה משהו אמיתי, שגרם לכך שלמעשה החליטו בירושלים, החליטו בירושלים לבנות יותר לגובה, והחליטו שאחד ההצדקות של התוכנית הזאת של רכס לבן הייתה, זה לסבסד פרויקטים של פינוי בינוי בירושלים, בקריית יובל. ואחת ממטות התוכנית, לפחות מבחינתי, הייתה שהתוכנית תסייע בתהליכים של התחדשות עירונית בירושלים הוותיקה, בקריית מנחם וכו'. כי שם לכאורה היה את פרויקט הנורית, שזה פרויקט לא כל כך כלכלי, ולכן חשבנו שנזדקק לרכס לבן כדי לממן את התוכנית. חוץ מזה, כמובן, ערכים נוספים, כמו למשל דירות לזוגות צעירים, אבל בגדול, חלק מהתוכנית נועד לסבסד גם, ופתאום הוועדה המחוזית החליטה לאשר תוכניות מאוד מאוד לגובה בקריית יובל.
מה שהופך אותם ליותר כדאיות כלכלית.
מה שהופך אותם ליותר כדאיות, דברים שלא אלינו בדעתנו שיאשרו, כמו 30 קומות,
קריית יובל.
וכולי וכולי. ואז פתאום התברר שהטיעונים שלי להצדקת התוכנית של רכס לבן, שגם כך היא הייתה שנויה במחלוקת, פתאום הטיעונים האלה התבררו כשגויים, כי עובדה שמסתדרים גם בלי תוכנית רכס לבן. ואז מבחינה משפטית, פתאום התוכנית הייתה באירוע בעייתי. אפשר להצדיק אותה, כי אם בדיונים אמרת שזה בגלל זה, ובגלל זה, אז לזה אני קורא, הכוכבים לא מסתדרים. כלומר, לפעמים...
פרט קטן שמשנה את כל המשוואה.
לפעמים גם, זה גם טעות שלך, אז למה השתמשת בטיעון הזה? היית יכול לחסוך את זה, ואז אולי הוועדה לא היה לה טיעון נגד התוכנית. אז אני אומר שהאירוע מורכב, ורכס לבן זה דוגמה לכישלון, כי זו תוכנית שעבדתי עליה 5 שנים, עם צוות נהדר. אני חושב שהתוכנית מצוינת. אני באיזשהו מקום מקווה...
אפשר לקחת אותה למקום אחר בארץ, אני מנסה לא לקבור את זה.
אמרנו שכל תוכנית היא חד-פעמית.
חד-פעמית.
וחידשנו גם בה חידושים מאוד גדולים. לדוגמה, אחת הבעיות של תוכנית רכס לבן הייתה המעיין. יש שם איזה מעיין של עין לבן, שהוא מאוד מאוד חשוב, והיה פחד שאם העיר... אם אנחנו נקים עיר מסביבו, המעיין התייבש. ואחד החידושים שעשינו בתוכנית הזאת, שהם פורצי דרך שלא קיימים בעולם, זה לייצר מין בורות מאוד מאוד גדולים בעירות, לזרוק את כל מי הגשם לתוך הבעירות, ואז למעשה הקרקע שמתחת לתוכנית, היא הופכת להיות סוג של ספוג, שמפריש כל הזמן מים, בעיקר בעונות הגשמים, שלא רק שאין לבן יתחזק, גם ייווצרו מעיינות חדשים. חידוש.
מעניין.
עכשיו, לא הספקנו, כאמור, התוכנית
בינתיים
ירדה מהפרק, אבל כל תוכנית חייבת להביא איזה משהו שלא היה עד היום, ולחדש חידוש מעבר למגורים, שלכאורה רק בשביל זה אנחנו בונים אותה.
מה היית רוצה שכל עובד בשירות המדינה ילמד ממך או בכלל?
אני באמת חושב שאנחנו רגיל מסתובב במין חברה בינונית, ושאנשים רוצים לעשות את העבודה שלהם וללכת הביתה בשלום. אבל אני חושב שאני למדתי שלמעשה כמעט כל דבר אמיתי שאני האמנתי בו, אני הצלחתי לחולל אותו, הצלחתי לשנות אותו, גם ברמה של ירושלים וגם ברמה של המחוז, שזה רחב יותר, וגם ברמה הארצית. כמעט כל דבר שהוא נכון, אתה יכול לשנות את המערכות של המדינה. אני חושב שיש המון, מחפשים אנשים יצירתיים שיכולים לעשות שינוי, וכמעט כל בן אדם יכול לשנות, כמעט כל מה שנכון, אפשר לשנות את המערכות. זה נראה לי מובן מאליו, ולכן אני חושב שזה מה שצריך.
אוקיי.
עם זה צריכים ללכת.
אז אילון, גם ציינו את זה בפתיחה, וגם זה משהו שככה, אני יודעת שהוא מוטו, שהוא מוביל מבחינתך. אתה אומר שטובת הכלל היא הקובעת. אז מה המשמעות של זה מבחינתך בעולמות של תכנון ובינוי?
תראי, טובת הכלל קובעת זה אמירה קצת פופוליסטית. טובת הכלל של מי? ברור שטובת הכלל של הירוקים זה טובה מסוימת, וטובת הכלל של מי שרוצים לבנות לגובה זה טובת כלל אחרת, ואני חושב שטובת הכלל זאת אמירה קצת פופוליסטית, ואני רוצה לספר סיפור שפחות או יותר מייצג את טובת הכלל שאני מייצג. תדמיינו אוטובוס. אוטובוס יוצא לדרך. נכנס בן אדם ראשון, עולה לאוטובוס, מתיישב ליד הנהג, ליד המוזיקה, ליד החימום, מבסוט. תחנה שנייה, נכנסים עוד כמה אנשים, כל אחד מתיישב כמובן ליד החלון, ולאט לאט האוטובוס מתחיל להתמלא, עוד 4, 5, 6 תחנות, האוטובוס מלא עד למעלה, כבר נכנסים אנשים בעמידה, אוקיי? עד שיש מקום, האוטובוס חולף על פני התחנה הבאה, והוא משאיר את הבן אדם בתחנה. איזשהו בן אדם שלא לא היה לו מקום באוטובוס, האוטובוס ממשיך לנסוע. אני בעבודה שלי מתכנן עבור הבן אדם שנשאר בתחנה, שאין לו, שלא היה לו מקום. Mm. וזה פחות או יותר הדמות שאותה אני מחפש.
ולזה אתה מתייחס כשאתה אומר טוב, אתה כלל
קובע. וכשאנחנו מתכננים, אנחנו בדרך כלל רובנו אנשים שיש להם. יש לנו דירה, יש לנו הורים, יש לנו, כאילו, אנחנו קצת מסודרים. והקהל שמשרד השיקון אמור לטפל בו, זה קהל שאין לו. אין לו דירה. אין לו כסף לדירה. וככה שכשאנחנו מתכננים, אנחנו לא יכולים לחלום חלומות יקרים. אנחנו צריכים לחנות חלומות ריאליים, מציאותיים. אסור לנו לייצר משהו שהוא מתאים לשכונת אליט. לא, זה לא הקהל שלנו. הקהל שלנו, האנשים שאין להם. ומי שיש להם הם פחות מעניינים אותי. לא בגלל שהם הסתדרו, אלא בגלל שזה לא התפקיד שלי, השליחות שלי.
הם ידעו לדאוג לעצמם?
לא, כי השליחות שלי כמשרד, ואני מייצג משרד, לדאוג שלכל בן אדם תהיה דירה, או תהיה לו אפשרות לקנות דירה ראויה בשכונה טובה. זה כאילו המוטו של המשרד. וכשאני אומר טובת הכלל, זה אני חושב על הפופוליזם שמסתתר מאחורי המילה הזאת, זה פשטני, כי כל אחד רואה את העולם מהזווית שלו, וברור שאיזונים זה האיזונים בין האינטרסים, זה כאילו המפתח להצלחה, ואתה כשאתה בוחר לעצמך איזה כלל אתה מייצג, אז אני מייצג את הכלל של האנשים שאין להם.
מעניין.
ואילון, דיברנו על זה שאתה כיום בתפקיד אדריכל מחוז ירושלים, איך אתה רואה את ירושלים ב-2040? ירושלים עוברת עכשיו מגמת התחדשות מטורפת, או עם רוב הכניסה לעיר ופרויקטים משמעותיים. מה, איך אתה רואה? ושאלה ככה, דוח, להמשיך לגור בירושלים או לא?
כשתכננתי את סבן, אז בדיוק הירוקים הוציאו סרטון נורא נחמד של חבר'ה מזה וזה, שדיברו נגד התוכנית, והייתי חייב להגיב. אז מהר הזמנתי איזה סרטון מאיזה סטודנטית, שתראה באנימציה את רכס לבן, איך שתי בנות יורדות ומתרחצות במעיין ביום שבת בבוקר, ואיזה כיף להנגיש שכונה שלמה למעיין טבעי.
טבע עירוני.
במרחק, נגיד, 200-300 מטר מהשכונה. תראי, ירושלים היא עיר מאוד מורכבת, עם הרבה אוכלוסיות.
עם מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל.
כן. אני חושב שאני חזרתי עכשיו משליחות ביפן, בוא נאמר, בנושא תחבורה, ואני חושב שלישראל, בוא נאמר, אם נסתכל שנייה על יפן, יפן זה מדינה מאוד מאוד מתקדמת, הכי טכנולוגית אולי שיש, יש אולי מדינות במזרח שמתחרות בה עכשיו, אבל בגדול היא מסמלת את ההתחדשות. מצד שני, ההתחדשות שבה גרמה לכך שאנשים הפכו להיות מכונות, ויפן מבחינה דמוגרפית נמצאת במצב מאוד קשה, אנשים לא מתחתנים, אנשים לא רוצים להקים משפחות, ומרוב, מכיוון שהקרטלים או התאגידים השתלטו על היום יום של האנשים, הממשלה לא יכולה אפילו לעודד אנשים להקים משפחות, ושאתה פוגש בן אדם צעיר ביפן, הוא לא רוצה להתחתן, הוא רוצה לגור לבד, בדירה, ואיכשהו להתפרנס ולעבוד בהייטק, וזה הייעוד שלו. ישראל יש לה סוד שיש לה אנשים. כאילו, לפעמים אנחנו מסתכלים על זה בצורה שלילית, אבל
כי ברור, זה מאוד מאתגר בעולמות התכנון והבינוי מן הסתם.
זה מאתגר, כי כששם אני שאלתי איפה בתי הספר, אז אומרים לי, לא צריך, יש מה. ואני שואל, איפה המתקנים, איפה המשחקים? אמרו, לא, אנחנו נגד מתקנים.
וואו.
אנחנו חושבים כמו בגינת זן. הילדים צריכים לייצר לעצמם. יש בזה אמת מסוימת, אבל אנחנו, ישראל, אנחנו במקום אחר. ישראל היא מרובת ילדים, ולדעתי זה הנכס הכי גדול שלה. כי ירושלים היום היא מאוד מאוד, בעיניי, דלילה באוכלוסייה. אני הולך בקריית יובל, אין אנשים ברחוב. אתה לא מרגיש באמת עיר. אז אוקיי, אז אתה הולך במדרחוב, אתה אומר, איזה רגע, איזה פיק, איזה יופי, יש פה אנשים.
כן, אבל בשכונות אתה פחות חווה את זה.
וזה, אבל אני חושב שירושלים יכולה להיות הרבה יותר צפופה. אשתי תהרוג אותי כשאני אגיד את זה, כי כל פעם שאני אומר לה, תראי את השכונה שלנו, שלוש קומות, מרכז קריית יובל, מה זה הדבר הזה? תראי, אין אנשים, חושך, מפחיד. אז אני בגדול חושב שאנחנו חייבים להצטופף. בכל השכונות. צריכים להצטופף, צריך אינטנסיביות, צריך כמובן רכב פרטי. אנחנו צריכים להיפרד ממנו. רוב המשפחות מחזיקות שתי מכוניות, אז אני אומר שבישראל חייבים מכונית. בטח אנשים חילוניים שהם בשבת רוצים לנסוע. כלומר, מה אתה עושה? זוכר כסטודנט, רציתי לנסוע לתל אביב, אז הייתי חייב מונית, כאילו, אתה חייב רכב בישראל, כי אין תחבורה בשבת. אבל אני חושב שבגדול, אנחנו צריכים להצטופף, צריכים להיפרד מהרכב הפרטי, וזה לא בהכרח רק מגדלים, אבל צריך להבין שהמטרה היא להצטופף. וירושלים צריכה להצטופף, כל המגזרים, החרדי, הדתי, והאוכלוסייה הכללית, כולם צריכים להצטופף ולייצר אינטנסיביות, ולשם אני חושב אנחנו חותרים בוועדה המחוזית, להביא את העיר לצפיפות, וכמובן לשמר את השטחים הפתוחים.
ויש תשתיות, כי אתה אומר, אני ישר קופץ לי בראש תשתיות ביוב, מים, עוד מעט רכבים חשמליים. יש איך להכין את זה?
כן, זה ברור. צריך לעשות את זה בזמן, לתכנן, לשלם, לארגן, אבל הבעיה היא תחבורה בעיקר, שאנחנו חייבים,
אבל יש את הרכבת הקלה בירושלים.
הרכבת הקלה היא לא מספיקה.
היא לא
אוקיי. תספיק. אנחנו צריכים לעבור למטרו, כלומר למערכות, לא, ביפן יש כל כך הרבה מערכות תחבורה, אבל הם 40 מיליון רק בטוקיו. אנחנו כולה מיליון, או נהיה מיליון וחצי בעוד 20 שנה. אבל,
מה זה? בקטנה.
אבל זה ממש עיר קטנה, אבל אני אומר, מערכת התחבורה, היא לא מספיקה להניע את האנשים ממקום למקום, וכמובן זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני מתכנן הרבה בבית שמש. בית שמש זה מעניין, כי זה עיר חרדית.
בבית שמש נולד כל שבוע כיתה או כל יום? יש איזה נתון כזה מוגזם?
נראה לי שראש העיר כל פעם אומר שכל יום נולדת כיתה, אבל בסדר, זה לא רחוק, מה האמת. אבל בבית שמש היא נכון הרגע מנותקת מירושלים. זאת אומרת, תחבורה פרטית או אוטובוסים זה לא מספיק.
נכון.
חייבים רכבת. אנחנו חייבים להיות מסוגלים להניע אנשים ממקום למקום, וזה הרבה כסף. המדינה צריכה להתארגן על זה. אנחנו לא עשינו דברים שמדינות אחרות עושות כמובן מאליו, תחבורה. כי התארגלנו, השתעבדנו לרכב הפרטי. אני מניח שכל אחת מכם מחזיקה רכב, בדרך
כן, אבל אחד.
בסדר, בינתיים.
זה מאוד תלוי שכונות. אני גרה בשכונת גילו, שהיא טיפה יותר מרוחקת, אז כן, אנשים מחזיקים כבר שני רכבים, כי קשה להתנהל בלי רכב.
נכון, אבל עוד מעט תהיה רכבת קלה.
אז זה תענוג, אנחנו מחכים בחיליון עיניים.
אבל זה לא יספיק, כי את רואה, הקו האדום מפוצץ. אין מקום בקו האדום. וככה כל הקווים,
במיוחד עם הצפי ל-40 קומות, כל בניין שהיום מכיל 4.
זה לא 40 קומות בכל מקום, זה 40 קומות במקומות מסוימים. כן, אני יודע, מכיר את התוכנית, אבל זה לא בכל מקום. זה בקו הרכס. אני יודע שהצפיפות היא בעייתית מבחינת גובה, כי את שואלת מי ישלם את הוועד בית. איזו אוכלוסייה יכולה, אנחנו, שלדוגמה, אם אנחנו לוקחים שכונות מאוד חלשות, בירושלים, ואנחנו בונים במקום השכונות האלה מגדלים. אז את שואלת את עצמך, מה יקרה עם האנשים שגרים שם? אבל בסופו של דבר, אז בגלל זה אנחנו לא נעשה את תהליך השינוי של הציפוף. אז יכול להיות שלא בכל מקום צריך 40 קומות, יכול להיות שגם בניין של 12 קומות, בסדר גמור, אני לא אומר.
צריך גם בזה איזונים.
צריך, אבל ברור שלהמשיך לגור בבתים דלילים. אני אתן לך דוגמה מבית שמש. בבית שמש היה צריך להקים בתי ספר, ולא הספיקו בזמן להקים בתי ספר, אז מה עשו? בנו מבנים ניידים.
נכון.
מה זה מבנה נייד? זה אומר שיש לך חתיכת בוטקה על קרקע פנויה, ואיזה בזבוז של מקום זה. אז זה בדיוק, ואז במקום להקים בניין מסודר של 6 קומות, של בית ספר, מעל בית ספר, עם חנייה תת-קרקעית, מאורגן, אז בזבזו את כל השטח על מבנים ניידים. והכל בגלל שלא תקצבו בזמן את בתי הספר. אז אותו דבר זה גם מגורים. אם אנחנו לא נהיה מאורגנים ולא נצל את השטח כמו שצריך, אז אנחנו מפסים מבזבזים את השטח. וזה לא אומר בהכרח רק מגדלים. זה אומר בינוי קומפקטי.
תכנון טוב, תכנון טוב, מה שאמרת בהתחלה.
בינוי קומפקטי, כמו שצריך, מאורגן מראש, ולשם אנחנו צריכים ללכת. עד כאן ירושלים.
מעניין. אז אילון, מה הממשק המרכזי שלך מול השלטון המקומי? איך נראה שיתוף הפעולה, ואני מניחה שיש גם אתגרים לאורך הדרך?
אוקיי, אני אענה שאני מייצג ממשלה שבא עם כסף. זה הכוח האמיתי שלנו. תמיד בפגישות אני אומר, אנשים נחמדים אליך בעיקר בגלל שיש אצלך כסף, ואתה יכול להניע פרויקטים באמצעות תקציבים. זה הכוח שלנו, ומצד שני, יש את הרשויות שאין להם בכלל כסף. יש להם כסף לדברים, לטפל בביוב, לטפל במים, לטפל בהשפעה, אבל ליזום פרויקטים הם לא מסוגלים, הם חייבים את המדינה. ואנחנו, משרד השיכון, אנחנו אלה שבדרך כלל מממנים תוכניות, ואז נשאלת השאלה, אוקיי, האם בגלל שצריך תקציב וצריך כסף, האם אתה מייצר על עצמך תהליך של עדנות שאתה מחליט? או שמי שמחליט זה הריבון, כלומר מי שנבחר בבחירות, הרשות. ואז יש מין סוג של קונפליקט. מצד אחד אתה מייצג את האינטרס הלאומי, נגיד אתה אומר, אני רוצה בגוש עציון לתכנן בצפיפות ולא לבזבז את הקרקע. רק כל כך יקרה בגוש עציון, מה פתאום לבזבז את הקרקע על צמודי קרקע? זה אבסורד. ואתה אומר להם, תשמעו חברים, אין לנו כמעט אדמות, בואו נבנה יותר גבוה, אני לא אומר 10 קומות, אבל לבנות 4 קומות, 6 קומות, ננצל את הקרקע כמו שצריך. מצד שני, הרשות שנבחרה, אומרת, זה לא האינטרס שלי, האינטרס שלי זה לרצות את התושבים שלי, אני רוצה צמודי קרקע, אני רוצה לשמור על החקלאות, אני רוצה, ונוצר מתח. כל הזמן נוצר מתח. בכל עיר, אנחנו כמדינה רוצים יותר, אנחנו רוצים אינטנסיבי, אנחנו רוצים, אפילו נאמר את המילה להחליט, ומצד שני, הרשות מתגוננת ואומרת, אתה לא תתערבו לי. ואני נמצא בריקוד הזה, בין שתי העולמות האלה, וכל רשות זה אירוע בפני עצמו. יש רשויות רשויות היום בשיטה של ישראל חייבות להתפרנס באמצעות ארנונה, וארנונה גובים ממסחר ותעסוקה, אז הם רוצים מסחר ותעסוקה בכמויות מאוד גדולות, כאשר אין שוק לממן את זה, ואז נוצר כל הזמן הדיאלוג הזה שהם רוצים דברים שלא ניתן לממש אותם, ואני שואל את עצמי, אוקיי, כמה אני מתערב, או כמה אני תומך בהם, מעודד אותם, וכמה אני מרסן אותם, לא במובן של פשוט ברמה המקצועית, שזה דרישות שהן לא ריאליות. כולם רוצים כסף. כן. כל רשות רוצה כסף. ואז נוצר המתח הזה, והאומנות האמיתית בעיניי, חוץ מלתכנן ולהמציא דברים, זה לעבוד עם אנשים, ולנסות למצוא את המחנה המשותף, ולנסות לגרום להם לעבוד איתך. כי יש לכל מיני חלופות. הם יכולים לבקש לא לעבוד איתך, לעבוד עם אחרים, וזה בסדר. אבל בגדול, הרעיון הוא לייצר יחסי גומלין, לייצר משימה משותפת, לעבוד תמיד עם תוכנית עבודה ארוכת טווח, וככה ליצור מספיק מכנה משותף, כדי שיהיה שיתוף פעולה ויתקבלו החלטות, ואפילו במקומות מסוימים, לצופף אזורים, ניתן לכם דוגמה. אם אתם ירושלמיות, או את חלק מהצופים, חלק מהמאזינים ירושלמים, יש יישוב למשל כמו כפר אדומים. כפר אדומים יישוב מקסים, ליד ירושלים, יישוב מעורב, חילונים דתיים, של צמודי קרקע. מאוד קרוב לירושלים, רבע שעה מירושלים נסיעה. האם נכון להמשיך לבנות שם צמודי קרקע? שאלה, לא?
וזה נדלן שהוא רק מתייקר.
זה שאלה טובה, כי יש אנשים שמחפשים את זה, ואתה גם צריך לאפשר גם להם את זה.
נכון.
השאלה אם זה חייב להיות במרכז.
כפר אדומים, רבע שעה נסיעה מירושלים, זה בזבוז משאבים נוראי, ואז נוצר מתח. אוקיי? התושבים הקיימים, הוותיקים, אומרים, סליחה, אנחנו לא רוצים פה אוכלוסייה כזאת, אנחנו רוצים זה, אנחנו רוצים צמודי קרקע, אנשים כמונו, ואנחנו כמדינה אומרים, סליחה, קרוב, זה לא מוצדק, ונוצר מתח. ומה האמת? מה טובת הכלל? תגידי את מה טובת הכלל?
תלוי איזה כלל.
בדיוק. אז אנחנו נמצאים כל הזמן בעניין הזה. בגדול, דעתי, שמי שרוצה צמוד קרקע, שיגור בביקה, שיגור ב...
שישלם את המחיר של להתרחק קצת כן, מהמרכז.
כן. אני לא חושב שאנחנו צריכים להמשיך לבנות צמודי קרקע באזורי ביקוש. אנחנו... אני לא חושב שזה בצורה גורפת. תמיד זה בסדר שאתה בונה שכונה, שיהיה איזה שכונה, יהיה איזה 10 בתים של צמודי קרקע. כן. בסדר, מישהו... מסיבות כאלה ואחרות, אז שיהיה איזה מנה קטנטונת. כן. אבל נגיד עכשיו שתכננו שכונות במעלה אדומים, אז קמים, יצרנו שכונה רוויה עם, עם כן. בתים בגובה של 6 קומות, 7 קומות, 8 קומות, אפילו 12 קומות, ונתנו תמיד מנה קטנה של צמודי קרקע, כדי לייצר גיוון באוכלוסייה. אבל זה מידתי, כן. אוקיי? זה לא שכונה שלמה. ואני חושב שככה אנחנו צריכים להמשיך לצעוד, לדרוש ציפוף, לדרוש גיוון, לדרוש עניין, ליצור דרך להכניס אוכלוסיות מגוונות כדי שלא כולם יהיו אותו הדבר.
נותת מענה לאוכלוסיות שונות.
אבל בפירוש, בריקוד הזה ששאלת אותי, שאלתם אותי על הקשר עם הרשויות, אז רוב העניין זה איך אנחנו יכולים לפרנס את עצמנו, בדרישות שהן לפעמים לא כל כך ריאליות, זה מרכיב אחד בדיאלוג, והמרכיב השני זה איך אפשר ליצור בינוי שהוא פחות צפוף ולהביא אוכלוסייה חזקה. זה פחות או יותר המחלוקות שסביבם אנחנו מדברים.
מעניין.
ואני מניחה שאף פעם אין תשובה חד משמעית, אלא תמיד זה הריקוד, אותו ריקוד שאמרת.
כן.
תודה, אילון. אם היית מתחיל היום את התפקיד שלך כאדריכל מחוז ירושלים, האם היית עושה משהו שונה? כזה הסתכלות.
אחד היתרונות בתפקיד שלי, שכל פעם מתחיל פרויקט חדש. אז למעשה, כל פעם שאתה מקים עיר חדשה, או שכונה חדשה, אתה כאילו מתחיל מההתחלה. יש לך הזדמנות לתקן את כל הטעויות שעשית קודם. אז לכן אני חושב שאחת הסיבות שאני מצליח ליהנות מהתפקיד שלי ולהמשיך לעבוד ולהרגיש, לעבור איזו תחושה של התחדשות, זה בגלל שכל פרויקט הוא מתחיל מההתחלה, נגיד 5 שנים תכנון, עד תחילת הביצוע, ותמיד יש הזדמנות חדשה לתקן, ותמיד הזדמנות חדשה להמציא את עצמך מחדש, ולכן כל פעם אני יכול לתקן את עצמי.
זה זכות. להיות כן. במצב כזה שכל פעם...
נכון.
יפה.
ואחד הדברים, עוד דרך חדשה, עוד דרך להתחדש, זה באמת לעבוד עם אנשים חדשים. כלומר, מכיוון שאנחנו כמדינה סוחרים יועצים, ושיטת העבודה היא באמצעות אנשים חיצוניים, אז כל פעם אתה מגלה אנשים חדשים, מגלה אנשים שלא הכרת, ואתה יכול ליצור מציאות חדשה כלומר, ליצור חלומות חדשים.
עם כישרונות חדשים שאנשים
עם אנשים שאתה לא הכרת, ואז לעבור איזה מין תהליך של התחדשות שנותן הרבה מאוד כוחות.
מעניין.
תודה.
תודה רבה, אילון.